тема нашей беседы сегодняшней. Почему именно единство, объединение?
נושא השיחה שלנו היום זה למה דווקא האיחוד הוא שמושך אור, מתקן אותנו, מעלה אותנו למטרתנו, שהיא התיקון, גמר התיקון, שסוג המטרת הטבע, מטרת ההתפתחות שלנו, ואם תהיה זו התפתחות רצונית, או לא רצונית. למרות שכל המילים האלה, איחוד, אהבה, אחווה, ידידות, הם מילות, הם מילים כאלה שחוקות שכולם משתמשים בהם, בין אם רוצים בהם או לא, אפשר להקשיב לנאומים של כל מיני פוליטיקאים בכל העולם. כולם משתמשים במונחים האלה. לצערנו, המילים האלה איבדו את המשמעות האמיתית שלהם, את האקטואליות האמיתית שלהם. אבל אין מה לעשות, צריך להשתמש באותו הלקסיקון, ולאט לאט אנחנו מתחילים להפיח במילים האלה רוח חדשה, חיים חדשים, והמילים הופכות קרובות אלינו. יש להם כבר תכונות, איכויות שונות ממה שהתרגלנו לשמוע ברחוב, אם אנחנו שומעים כאלה ברחוב, איפשהו. העניין הוא שכמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אם אפשר, תראו בבקשה את הסרטוט.
Мы изучаем с вами, что из мира бесконечности, в котором находилось всего два
מעולם אינסוף היו רק שתי תכונות, תכונת ההשפעה ותכונת הקבלה, או אור ורצון לקבל, שהאור והכלי, שתי התכונות מחוברות יחד בהרמוניה מוחלטת. לכן המצב הזה נקרא עולם אינסוף, עולם של התאמה מוחלטת, דלקות מוחלטת. לאחר מכן האור בהשפעתו על הרצון התחיל לשנות את הרצון, והרצון הזה התחיל להשתנות. לכן גם המדרגות הללו אנחנו מכנים אותן מדרגות ההתפשטות, מלמעלה למטה, כשהרצון נהיה יותר ויותר אב, הוא נהיה יותר ויותר אגואיסטי. הרצון עושה דרך ארוכה מעולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ובסופו של דבר העולם שלנו, שבו כולנו שבורים ומהווים 7 מיליארד חלקיקים מפורדים. והמשימה היא בכך שהמטרה היא בכך שאחרי שנעבור את שלבי את השלבים דומם, צומח, לאחר מכן חי, אחרי שנעבור את דרגות ההתפתחות האלה, אנחנו נגיע להכרה באגואיזם הבהמי שלנו, בנקודה הזו, נכנה אותה נקודת המשבר. מחד, זה משבר של כל ההתפתחות הקודמת שלנו, שערכה מאות מיליוני שנים, החל מהמצב הראשוני, ממצב א' למצב ב', בוא נקרא לו ב' א', וזה ב' ב'. ומצב הג'. אז כשעברנו מאות מיליוני שנים ממצב 2 א' למצב 2 ב', אנחנו מכירים במצב הקודם שלנו כנבזי לחלוטין. המצב הזה הוא נתפס בעינינו כנבזי לחלוטין. ההתפתחות האגואיסטית, במיוחד בצורה הבהמית שלה, בדרגה האחרונה שלנו, כשהאגו לא סתם שלט בנו, אלא הביא אותנו להכרת הרע שבו, ולאחר מכן מהמצב הזה, 2 ב', אנחנו צריכים, לאחר שנכיר בכל מה שהיה עד כה כמינוס אחד ענק, כן?
Вот такой большой минус. Мы бы
אנחנו
поняли, что весь плюс заключается
נבין שכל הפלוס הוא בהתעלות שלנו מעלה. ההתעלות ההכרתית שלנו למעלה. ההתעלות הרצונית למעלה. אם גם בהמשך האגואיזם ידחוף אותנו, אנחנו פשוט נעמוד בנקודת 2ב ולא נזוז ממנה, עד שלא נכיר בזה שעלינו להתקדם קדימה באופן רצוני. כי ההתפתחות מ-2ב לג' ל-3, סליחה, מ-2ב ל-3, יכולה להתרחש רק באמצעות הכרת הצורך בהתעלות. יש כאן את ההתעלות הזאת מלמטה למעלה, זו העלייה שנעשית, שנערכת בשליטתנו. אנחנו צריכים לפתח בתוכנו שני קווים, קו שמאל וקו ימין. אנחנו צריכים כל הזמן להימשך לקו ימין, לתכונת ההשפעה, ואילו קו שמאל התפתח בנו בעצמו, תכונת הקבלה, תכונת האגואיזם.
И они будут постепенно развиваться.
Вот вем התפתחו בהדרגה. כאן אנחנו מתחילים מהנקודה התחתונה ביותר שלנו, שאנחנו מכירים במשבר ורוצים להתפתח נכון. אז אנחנו נשתוקק לקו ימין, לתכונת ההשפעה, ואז נזרק לקו שמאל. ואנחנו נשתוקק שוב לקו ימין, להתעלות מעל האגואיזם שמפריד בינינו, ואז שוב נזרק לקו שמאל. וכך אנחנו נשתוקק כל הזמן לקו ימין ונקבל קו שמאל. והאגואיזם יגדל בנו בדיוק באותה עמידה שבה אנחנו צריכים להתעלות מעליו ולהתמודד עם ההתעלות שלנו, עד שלא נעלה עד הסוף, עד הסוף ממש, ולא נהיה בעלי אותן שתי תכונות, גם האגואיסטית וגם האלטרואיסטית, ביחד, שיהיו בנו במקביל, שתיהן, שתי התכונות האלה שיהיו בנו במקביל, ככה, באופן הזה. המצב הראשוני הוא נוצר ככה על ידי הבורא, זה מהבורא.
А это от человека.
וזה מהאדם.
Что значит от человека?
ומה זה אומר? תלוי באדם. תלוי באותו האובייקט הכללי, זה שאנחנו אוספים יחד, שאותו אנחנו מכנים אדם. אז האדם במצב הזה הופך דומה מאוד לבורא. דומה באופן מוחלט לבורא. זה המצב שאנחנו צריכים להשיג. כשאנחנו מתעלים ככה, כשאנחנו מתעלים מלמטה למעלה, אנחנו עוברים את כל המצבים שאותו מצב שעשה הכוח העליון והתפשט מלמעלה למטה, ועכשיו אנחנו שואלים מלמטה למעלה, אנחנו משיגים את השורשים, 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 עד שאנחנו לא משיגים את הכוח הראשון, הקדמון, המאחד, היחיד שקיים בעולם. וכל שאר הכוחות הם רק תולדה ביחס אלינו. כדי שאנחנו נמצא בעצמנו, איך אנחנו יכולים לאסוף את הסכמה הזו של הבריאה ולהתניע אותה. ואז אנחנו הופכים מבינים, מורכבים מהמערכת הזאת. אנחנו כולנו באמצעות הכללות הזאת, שאנחנו מתאחדים, אנחנו כוללים, אוספים, סופגים אותה אל תוכנו, אוספים אל תוכנו את כל העולמות האלה, וכל העולמות האלה הם הופכים ליחסים בינינו, לקשר בינינו. ובזה תמון כל הסיפור שלנו. היום אנחנו נמצאים איתכם באותה נקודת 2ב, והדבר החשוב ביותר עבורנו הוא להבין בהכרחיות שבהתעלות, והיא שנקבעת על ידי הייחוד בינינו. וכאן אנחנו נתקלים בהרבה מאוד בעיות וגם בהרבה מאוד תופעות מדהימות. כפועל יוצא ממה שקורה כאן בהתעלות הזו, אנחנו יכולים להבין רק דבר אחד, והוא החשוב ביותר עבורנו להתחיל עמו, זה שההתעלות מתרחשת רק באמצעות הייחוד בינינו. כלומר, כדי להגיע לעולם אינסוף, אנחנו יכולים להגיע לעולם אינסוף רק אם אנחנו נתאחד עוד ועוד ועוד ועוד. על פי קונוס כזה, ככל שאנחנו מתאחדים יותר, גם כמותית וגם איכותית, באותה מידה אנחנו עולים, גרפית עולים, כן? זה לא שיש איזושהי התעלות פיזית, יש התעלות פנימית, רוחנית. ולכן כל זה נקבע רק בעבודה המשותפת בין בני אדם. זה התנאי הראשון. וכאן אנחנו לומדים איתכם שהדבר החשוב ביותר זו עזרה הדדית. בגלל שאני לבדי מהווה לא יותר מ בתוך אובייקט הענק הזה שנברא על ידי הבורא, אני מהווה רק רצון קטן כזה. זה אני, הרצון הזה נקודתי, אין לו נפח, ולכן אני לא יכול לקבל בתוכו כלום. אני יכול להרגיש בו רק את המצב הבהמי שלי, את אותו המצב שאני מרגיש עכשיו, וזהו, זה הכל. כלומר, זה אני, ובעני הזה אני מרגיש רק את המרכיב הדומם, הצומח והחי שבי. זה מה שיש בי. ובאופן כזה אני מרגיש בתוכי את העולם. אנחנו לומדים את זה איתכם בשיטת השגת המציאות. העולם זה מה שאדם מרגיש בתוכו, וכשהרגשת העולם נעלמת, אנחנו לא מבינים, לא יודעים, הכל פשוט נעלם, כן? האדם מאבד את עצמו ומת. אז כדי לא להרגיש לא את העולם בתוכי, רק את מה שאני מקבל עכשיו אל תוך בצורה האגואיסטית שבה אני מקבל היום, אלא להרגיש את העולם שנמצא מחוץ לי, את מה שאני צריך להשיג. מה אני בעצם צריך להשיג? אני צריך להשיג את כל המרחב הזה, את כל המרחב הזה, כל השטח הזה. כל זה, זה אני. כל זה, אני. כל זה הרצון שלי, למעשה. כפי שאני אראה ואגלה אותו, כשאני אתבונן מתוך האני שלי. כאן לידי, קיים אתה.
которым тоже существует неживое растительное и животное состояние.
וגם בך יש את המצבים של הדומם, צומח וחי, האגואיסטים,
который тоже ощущает.
וגם אתה מרגיש רק את העולם שלנו, באותן התכונות שיש לך מלידה, תכונות שהתפתחו בהשפעת הסביבה, החברה. וגם המשימה שלו תמונה להרגיש את כל המרחב הזה, אבל הוא ירגיש את המרחב הזה מתוך התכונה שלו. כלומר, אנחנו בכל זאת נשדר בגלים שונים, בתדרים שונים נגלה את העולם הרוחני, כל אחד בתכונה שלו. אבל באותו הזמן, אם אנחנו, איך אנחנו נגלה את העולם העליון? אם אני אצא מעצמי אל תוכו, והוא יצא מעצמו אל תוכי, באופן זה אנחנו נוכל כבר למשוך כל אחד לעצמו עוד תכונה אחת הפוכה לנו. אם אני אסמן את התכונה שלי כפלוס, ואת התכונה שלו ביחס אליי כלא רצויה על ידי, בהתחלה לפחות. כמינוס, אז כבר נוצר כאן הדיפול הזה, שעליו דיברנו לפני כן.
только уже не в этом состоянии в первом
задипол כבר לא במצב הזה אלא במצב לא במצב הראשוני שנוצר לידי הבורא אלא המצב שאני בונה כאן בדרגת 2b כשאני יוצא מעצמי אז כשאנחנו יוצרים באופן כזה קשר בינינו ובין האחרים קשר שנקרא ואהבת לרעך כמוך כלומר אני סופג אל תוכי את התכונות את הרצונות שלו והוא סופג אל תוכו את הרצונות והתכונות שלי, אז כל אחד מאיתנו כולל את התכונות של האחר, ובאופן זה מתחילה ההזדמנות להרגיש מחוצה לנו, מחוצה לנו. וזה מה שנקרא הרגשת המציאות האמיתית. עד שאני לא אכלול בתוכי את כל שאר 7 מיליארד הנשמות, כלומר חלקיקי הרצונות. והם בסופו של דבר ייצרו ויחד איתי סכמה כזו של הבריאה. כלומר, אני מחובר איתם עם כולם, וכל אחד מהם יהיה מחובר בינו לבין עצמו, וכולנו יהיה מחוברים יחד וכן הלאה. אז כאן ההצטלבות הזו בין כל סוגי הכישורים והשילובים האפשריים מכל אחד מאיתנו. נגיד בחזקת 7 מיליארד, אז היא, ההתכללות הזאת תיצור כלי. ולכל אחד מאיתנו יהיה כלי משלו. כי נקודת המוצא שלי, האני שלי, האני שלי, הוא רק שלי. ואילו לאדם אחר, נקודת המוצא שלו זה האני שלו, וגם היא רק שלו.
вот так мы делаем поэтому у каждого свой духовный мир
זה מה שאנחנו עושים ולכל אחד יש את העולם הרוחני שלו באותו הזמן העולמות הרוחניים האלה דומים זה לזה כמו שאנחנו מגלים שהעולם שלנו הוא אחד יחיד לכולם ככה גם העולם הרוחני הוא אחד אחיד לכולם ומצד שני כל אחד מרגיש אותו מתוך התכונות הראשוניות ההתחלתיות המקוריות שלו שלא משתנות זה אותו רשימו שניתן לנו מתחילת הבריאה ודרך כל ההתפשטות מלמעלה למטה עד לסוף סליחה אני מצטער עד הסוף ככה אנחנו עוברים ממצב 1 למצב 2 וחוזרים למצב 3 מצב של הידמות, השתוות, דבקות מוחלטת בבורא אם כך נפתרת הבעיה של התיקון של כל אחד מאיתנו כלומר היציאה מעצמו אל האחרים בחיבור עם האחרים אז באיזה אופן אנחנו יכולים לפעול בהדדיות כדי לעזור אחד לשני אם אני מוצא אנשים שהם כמוני וכמוך גם הם רוצים לעבור ממצב 2b 2b למצב 3 למצב הג' להתחיל את ההתעלות הרוחנית ההתעלות הרוחנית כולה בנויה על איחוד לסמן את זה בסיגמה מ-0 עד 7 מיליארד אפילו לא מ-0 כן מ-2 למצב המינימלי שזה מינימום 2 אז זה האינטגרל או הסיגמה לא חשוב כן מ-2 עד 7 מיליארד איך אנחנו יכולים לעשות את זה? זה על זה בעצם מספרים לנו המקובלים. הם מספרים לנו על איך נוכל, איך עלינו להתאסף יחד כדי להתחיל להתעלות רוחנית. והכמות חשובה, סליחה, האיכות חשובה מהכמות. אז אם אנחנו נתאסף ככל שנתקבץ בינינו, ככה אנחנו נרכוש מדרגות רוחניות גדולות, גדולות יותר ויותר. אנחנו נפתח, נגלה את הסכמה של הבריאה באופן רחב יותר ויותר. למעשה, הסכמה הזו של הבריאה מתגלה בדרגה הראשונה מבין כל הדרגות האלה. אז אם אנחנו נמצא את הדרגה הראשונה ביותר, זו שכאן, ונסמן אותה כ-1 חלקי מ-25, אתם יודעים שחמשת העולמות האלה מורכבים כל אחד בחמישה פרצופים, וכל פרצוף מ-5 ספירות. אז 5 כפול 5 כפול 5, 125. 125 מדרגות. מדרגות. אז אפילו במדרגה הראשונה, האחד חלקי 125, האדם כבר מרגיש את העולם הרוחני, אבל הוא מרגיש אותו באופן מאוד מעורפל, ללא פרטים. בדיוק כמו הרך הנולד. הוא מבין משהו, הוא תופס משהו, אבל מה בדיוק? הוא עוד לא בעניינים, מה שנקרא. המדרגה הרוחנית הבאה זה אם אני מתחבר בכוח גדול יותר של איחוד בינינו מחד, ועם כמות אולי גדולה יותר של אנשים מאידך. אז יש כאן גם כמות וגם איכות, אבל האיכות חשובה מהכמות. ואז אני עולה למדרגה הרוחנית הבאה, ומה קורה? בתוך כך הרזולוציה שלי עולה. אני מתחיל לראות את העולם הזה כרחב יותר, רחוק יותר, לפרטים, להבין את מה שקורה יותר, כמו ילדים כשהם גדלים, איך שהם מסתגלים לעולם שלנו. וכן הלאה והלאה. עוד ועוד, יותר ויותר. כלומר, העולם העליון נותר בעינו, אבל התכונות משתנות, התפיסה שלי משתנה, ההסתגלות שלי אל העולם, הפעולות גומלין שלי עם העולם, כל זה משתנה. אני מתחיל להבין, כמו ילד שגדל, איך אני יכול לפעול איתו ביחסי גומלין, מה יכול לעשות משהו, לקבל משהו, איזה פעולה אני עושה, מהי ההשלכה של הפעולה הזאת, וכן הלאה. כך אנחנו גדלים. מה הפירושו של דבר גדלים? איך אני גדל? באיזה אופן אני מגדל בתוכי את הקשר עם הזולת? לכן המקובלים קוראים לנו להתחבר בקבוצות. והם מסבירים לנו איך לעשות את זה. מצד אחד, כלומר, כל חוכמת הקבלה מתחלקת כביכול לשני חלקים. החלק הראשון הוא פרקטי. איך אנחנו צריכים להתחבר בינינו כדי שבייחוד בינינו נגלה את העולם העליון. ומצד שני, אנחנו לומדים איתכם מראש, למרות שאנחנו עוד לא מגלים אותו, מה נגלה בעולם הזה? אנחנו לומדים את הקשר בינינו, נו, כמו פסיכולוגים, כמו כל משפחה שיכולה לספר אולי על יחסי הגומלין המיוחדים שם. הילדים, ההורים, הסבים, הסבתות, הקרובים, הרחוקים יותר או הרחוקים פחות. מה עם יחסי הגומלין? מה עם הקשרים ההדדיים ביניהם? אם היינו יכולים לתאר את זה, פשוט ממש לצייר את זה כאיזה סכמה של יחסי גומלין, לא כרומן, אז היינו מתארים תמונה מדעית לחלוטין, טכנית. אני פועל באופן כזה, בהדדיות כזו או אחרת, עם תכונות כאלה וכאלה שלי, עם איזה אח שלי, חם שלי, או אני לא יודע מה. והוא עושה את זה עם התכונות שלי, ועוד ועוד. אז המקובלים מסבירים לנו, מה נקבל כתוצאה מפעולות הגומלין האלה? אנחנו נקבל מערכת, רשת של כוחות, שלמעשה מורכבת משתי תכונות, קבלה והשפעה. ואיך רשת הכוחות האלה פועלת? הם קוראים לרשת הכוחות הזו על פי ההיררכיה של האדם קדמון, בריאה, יצירה, עשייה, כל אחד מהם מחלק את זה לחמישה חלקים, חמישה פרצופים, עתיקה רחם, פנה ואימא, אישות, זון. בכל אחד מהם יש עוד 5 חלקים, ספירות, כחב זון, קריאת החוכמה בין עזרה במלכות, ומתחילים לחרלק, כבר לדרג את כל רשת הכוחות האלה, לא על פי שמות, אלא על פי עוצמת הכוחות, גודל הכוחות. הם מספרים לנו שהכוחות הללו יכולים להיות כוחות בעוצמה של 0, 1, 2, 3, 4. העוצמה היא עוצמת המתח האגואיסטי, או הקשיחות, או הלחץ. ובהתאם לזה, אם אנחנו מתגברים על כוח ההתנגדות האגואיסטי הזה, לקשר בינינו, להתקללות שלנו אחד בשני, אז אנחנו בסופו של דבר, דרך הקשר הזה שנוצר על ידינו, מרגישים את כוח הקבלה. הכוח הזה מוגדר כאור. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ומעשה, אין יותר שום דבר בחוכמת הקבלה. למעשה, כעיקרון, רק היחסים ההדדיים בינינו, ואיך עלינו לבנות נכון את היחסים האלה, איך עלינו לעבוד עם הכוחות האלה, מה אנחנו מקבלים בסופו של דבר, מה אנחנו מגלים, מהו הקשר בינינו, הקשר שמתגלה בינינו, הפעולות הדדיות, תכונת ההשפעה שמתגלה בינינו, היא שנקראת בורא. בורא, בוא וראה, תבוא ותראה. איך עובדים ביחד באופן הדדי אנשים שרוצים לגלות את העולמות, כי זה באמת עולמות. כמו שאני היום תופס מגלה את העולם שלנו היום רק בתוכי, אגואיסטית, ככה העולם הרוחני, שהוא נקרא העולם העליון. הוא נקרא העליון כי הוא מחוץ לי. אני מגלה אותו בקשר בין האחרים, בין אחרים שדומים לי. איך? וכאן המקובלים מספרים לנו על זה שצריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית. נו, האם זה פשוט? הם אומרים, כן, למעשה זה פשוט. מה הדבר היחיד שצריך? צריך להשתדל לא לבקר את החברים שלך בדרך, אלא להתפעל מהם. להצדיק אותם, לנסות לראות רק מעלות בהם. כלומר, זה הפוך לחלוטין למה שהאגואיזם מצייר לי. זה תנאי א'. כלומר, אהבת חברים, הפעולות הדדיות בינינו, יש לה כזה, כאלה תכונות שעוזרות לי לצאת מתוכי, עד אפילו שאני מתחיל לאהוב את הזולת, כשאני משתמש בתוך התהליך הזה בתכונות האגואיסטיות שלי לחלוטין. אני מסתכל על אחרים, נכנס לתוך קבוצה, והם נותנים לי את חשיבות המטרה. וחשיבות המטרה הזו היא מרצון או לא מרצון הופכת להיות חשובה גם לי. מכיוון שהחברה משפיעה עליי כך, אנחנו בנויים כך כאגואיסטים. החברה מתחילה לעבוד כאן כנגד עצמי. האגו מתחיל לעבוד כנגד עצמו. הוא מתחיל להגיד לך, אתה צריך לקנא בהם. הם משתוקקים למשהו רציני. הם רוצים משהו. משהו כזה גדול, ענק. ואתה? מה אתה מפגר מאחור? והקנאה הזאת היא מתחילה לדחוף אותי למעשה לתוצאה טובה. ולכן אנחנו תוך כדי מתחילים לגלות שכל התכונות האגואיסטיות שלנו הם אפשר להשתמש בהם נכון כדי להתעלות מעל האגו. האגו לא נברא סתם ככזה, והוא לא סתם נקרא עזר כנגדו. כלומר, אם אתה רוצה להפוך אותו לכלי להתעלות מעליך, כלומר, להתעלות מעל האגו, הוא מאפשר לך. מסתבר בסוף שהוא לא מתנגד, מסתבר שהוא דווקא מסייע. זה הקטע הקטן הזה, הטריק הזה, שצריך לתפוס בזנב שלו. ולהתחיל לסובב את האגו הזה בזנב הזה. לגלות שהוא אוכל אותי ככה מבפנים בכוונה. שהוא מבפנים ככה, מבפנים מסובב אותי. נו, תזרקו לי מילים שמתאימות. איך? כן, הוא מעודד אותי, ולא מביא לי מנוחה, כמו מצליף בי, ולא נותן לי מנוחה. והקבוצה, היא צריכה להיות דוגמה בשבילי. למרות שאין בהם כלום, והם לא יודעים שום דבר, ולא מבינים כלום, ולא משיגים כלום, זה לא משנה לי, אבל הם מראים לי שכביכול יש להם הכל. ואני מתחיל לבעור מבפנים. קנאה היא שמובילה אותי קדימה. וכך כל חבר צריך להראות את עצמו ביחס לאחרים, לא כמאוכזב, לא כחסר כוחות, אלא להפך, מלא כוחות, בערה, רעיונות, ממש כולו כזה, אני חייב להשיג התפעלות מהחברים שלי. ואז זה יהיה הכוח המניע הרציני שבי. זה א', אז מכאן נובעות גם הרבה השלכות, איך הקבוצה צריכה להסתדר, איך צריכה להשפיע על כל אחד, איך כל אחד צריך להסתיר את החולשות שלו, איך כל אחד צריך לשחק בפני האחרים, וכל האחרים יחד צריכים לשחק בזה. למרות שאין לנו כלום, בואו נשחק אותם מקובלים ענקים, בואו נשחק אותה אנשים גדולים, בואו נשחק כאילו אנחנו אוהבים. אולי מישהו צוחק על זה, תעיפו אותו. ממש, אנחנו משחקים, כי המשחק הוא האלמנט החשוב ביותר, אחרת לא נוכל למשות את עצמנו בשערות מהביצה האגואיסטית הזאת בעצמנו. הסעיף הבא, כשאני מתחיל לקנא בהם, כלומר אנחנו הולכים מאוד ריאלית, כן, מהחיים, שום דבר אין בי חוץ מאגואיזם, חוץ מקנאה, חוץ משם אני לא יודע מה, קמצנות, עצלנות, חוץ מזה אין כלום. אני, איך אני מתעלם על זה? כשאני נכלל עם החברים שלי ואני רוצה להיות כמוהם, אני מרכין את ראשי בפניהם, אני נכלל בקבוצה שנתפסת בעיניי כקבוצה ענקית, אני עולה איתם. ולאן אני עולה איתם? לאן אני עולה? הם הרי לא נמצאים באף מדרגה רוחנית. אם אנחנו משחקים בצורה הזאת, אז אנחנו מושכים עלינו את האור העליון. אנחנו מעוררים בתוכנו את הסכמה הזו שקיימת בפנים, בכל אחד מאיתנו. כל העולמות האלה, סרטוט. לא את סן פטרסבורג, לא, עם זה אנחנו, אליהם נגיע עוד מעט, אבל סרטוט קודם כל. אז כל העולמות האלה, כל העולם הזה וכל המערכת הרוחנית הזאת בכלל, היא נמצאת בתוכנו. אם נתעמק פנימה אל תוך האני שלנו, אז שם נגלה אותה. למעשה, לכן חוכמת קבלה נקראת חוכמה, החוכמה הפנימית, הפנימיות, כי היא נסתרת בתוכנו. אז כשאנחנו מתחילים לשחק בזה, במדרגה הרוחנית הראשונה שלנו, אנחנו לא יודעים כלום ולא מבינים כלום, זה לא חשוב. המשחק הזה הוא מושך עלינו את המדרגה הראשונה הזו. המאמץ שלנו נקרא תפילה. אור? סווט, סווט, תסגרי שם. אז המאמצים שלנו נקראים תפילה, השתוקקות אל הסכמה הזאת, לגלות אותה. וההשתוקקות מעוררת עלינו הקרנה, הערה, מהמדרגה הבאה. אנחנו מושכים אותה עלינו בהשתוקקות שלנו, והיא מאירה לנו. אז על פי אותו העיקרון מתפתחים כל האורגניזמים, הצומח והחי, וגם הגוף שלנו. אני, הייתה לי כזו שאלה. אתם יודעים, לפני שהייתי צריך להגן על הדוקטורט שלי, הייתי צריך לעבור מבחן. מבחן הגנה על התזה. אז הייתה שם שאלה על כוח ההתפתחות. ויש בספרות ממש תיאור שדווקא ההשתוקקות, ואפילו רואים שאפילו לצמחים ולחיות יש השתוקקות להיות גדולים, כמו לילדים קטנים שמחקים את הגדולים ורוצים להיות גדולים, ולכן הם נהיים גדולים. ואם הוא יתפתח בסביבה של בעלי חיים, אז אתם יודעים שחוץ ממוגלי לא יצא ממנו כלום, חוץ ממוגלי לא יצא ממנו כלום, הוא יישאר בעל חי כמו עם אותם התכונות שהוא ראה בסביבה של בעלי החיים שבה הוא גדל. אז ההשתוקקות לדרגה הרוחנית לרכוש את המערכת הזאת של הקשר בינינו, זה מעלה אותנו אל המערכת הזאת. ובמילים אחרות, זה מצייר בנו את המערכת הזאת. אנחנו מתחילים לגלות אותה בתוכנו. אז חוץ מהחשיבות של המטרה הרוחנית, אנחנו מתחילים לשחק בינינו. אני לא יכול לשחק עם עצמי, אני חייב עוד חברים. וכשאני מגלה את המערכת הזאת שבינינו, שאני משתוקק לאט לאט, ואנחנו בשביל זה לומדים את התכונות של האובייקטים הרוחניים, הפרצופים, הספירות, העולמות, אנחנו מנסים להתחקות אחריהם, להידמות אליהם. מלכות, בינה, איך הם עולים, איך הם עובדים ביחד אחד עם השני, אנחנו עולים אליהם, הם מורידים עלינו אור מקיף וכו'. אז אנחנו בצורה הזאת, שאנחנו רוצים להתקלל בתוכם, בעבודה שלהם, של המדרגות הרוחניות האלה, אנחנו מושכים את ההשפעה שלהם עלינו, כמו ילד שמשחק אדם בוגר, ורק כפועל יוצא מזה, הוא נהיה אדם מבוגר. זה המצב הבא שאנחנו מגלים בקבוצה. כלומר, החברים חייבים להיות גדולים בעיניי, אני חייב לקנא בהם ממש בקנאה טובה כזאת, אבל טובה, כלומר אני רוצה להיות כמוהם, להימשך אליהם ולא להשתוקק לראות אותם מתחתיי. אז כל אחד צריך לשחק לפני החברים, ודווקא ככה, עם ראש מורם בגאווה ואף מורם, אני כביכול יודע הכל, אני מבין הכל, וזה חייב להיות ממש כמשחק, שהם משחקים בכוונה. כל אחד מאיתנו משחק, וכולנו יחד, ביחד, ביחס לכל אחד ואחד. ורק אז ניצור, תהיה כזו סביבה, שבאמצעותה נוכל להתקדם קדימה. זה מנקודת המבט של הרצון שלי, להשגת המטרה העליונה. והדבר הבא, זה משחק משותף, בזה שאנחנו כבר כאלה גדולים ורציניים. הלאה. לכלול בתוכי את הכוחות של הזולת, כמו שציירנו את זה כאן. איפה אני? איפה ציירתי את זה? הנה, כאן. כשאני בתוכך, ואתה בתוכי, וכל אחד בתוך כל אחד, אני, כשאני עושה את זה, אם יש לי לפחות 10 חברים שקשורים אליי ברצינות, אז אני מקבל כתוצאה מהעבודה הזו את אותה יחידה רוחנית, אותו תא רוחני, שבו אני יכול להרגיש את העולם העליון. זה חייב להיות לפחות 10 אנשים, כי על פי התכונה הזו בנויים כל האלמנטים הרוחניים, 10, 10, 10, ואז הם מתאספים 10 אלמנטים לעוד, 10 מתאספים לאחד, ו-10 אחדים כאלה, 10 עשיריות כאלה מתאספות לעוד יחידה וכן הלאה, וכך גדלה ההיררכיה, וכפועל יוצא מזה גם גדלה הרזולוציה שאני מרגיש, העולם הרוחני שאני מרגיש וכן הלאה. עד שהם לא יתאספו יחד. כל החלקיקים האלה של הרצון האחד, היחיד הזה שנשבר, ואנחנו עכשיו אוספים אותו מלמטה למעלה. וכל אחד, כשהוא נכלל בעשירייה הזאת, והם מתאספים כבר למאות ולאלפים, אז כל אחד, כולל בתוכו את האחרים, משיג את כל עולם האינסוף. משיג ב-100%. ובתוך כך ההשגה של כל אחד היא השגה אישית, אינדיבידואלית. כלומר, הרשימו של כל אחד הוא נותר ייחודי לו, ולכן כל אחד מאיתנו הוא ייחודי, הוא מיוחד, שבלעדיו אוניקום, שבלעדיו התיקון לא אפשרי. אם מישהו לא סיים עדיין משהו בתיקון שלו, אז בתוך כל אחד מהאחרים יחסר, יהיה את אותו החוסר, כן? אותו פגם, כן? בכל אחד. אז זה מה שרציתי להגיד. כלומר, כל אחד הוא יחידה, בלי החיבור בינינו, אנחנו לא משיגים את הכלי המשותף, בלי לחבר בתוכנו את כולם, אנחנו לא משיגים את התיקון, את גמר התיקון. נו, זה נראה לי העיקר הדברים. והשאר זה רק ניסיון. שוב, חוכמת הקבלה מתחלקת לשני חלקים. בחלק אחד אנחנו לומדים את התיאוריה, את מה שקיים בעולם הרוחני, ובחלק השני אנחנו לומדים בפועל איך אפשר לגלות את התיאוריה הזאת בתוכנו ולהשיג אותה בפועל. זו כל החוכמה. אבל דרך אגב, היא כוללת בתוכה את כל המדעים הגשמיים גם יחד. כי מה שאנחנו משיגים היום בשכל האגואיסטי הקטן שלנו, זה נכנס, נכלל בתוך אותה המערכת שאנחנו משיגים. ולכן, שם אנחנו משיגים את היסודות של כל המדעים הגשמיים שלנו, כל החוקים, כל התכונות.
מה עוד ביקשו ממני כאן? לספר לכם. בעצם זהו. יש לנו 20 דקות לשאלות. בנושא. נו, תבואו. הנה, עם הכיפה האדומה.
יום טוב רב, שמי אדוארד, אני מקזחסטן, אני תלמיד של מק אונליין מה-20 לדצמבר, סמסטר סתיו. אז מה קורה עם הנשמה כשהנשמה נניח עלתה לבחינה חמישית, או האם יש לנשמה חופש בחירה להישאר? יש 125 מדרגות של השגה, כן? בעולמות העליונים. אז מה קורה לנשמה אם נניח היא הגיעה לדרגה מסוימת, נניח, אני יודע, מדרגה מספר 3, מדרגה מספר 5, האם יש לה את חופש הבחירה, כמו שאתה אומר, ברוחניות, הרי אין כפייה, אז האם יש לה את חופש הבחירה להישאר באותה מדרגה? כלומר, ולא להתקדם הלאה. או איך, איך כל זה עובד בכלל? תוכל אולי לברר.
אין חופש בחירה. בשום דבר ובשום מקום. בכלל. חוץ מפעולה אחת ויחידה. חיזוק הקשר עם הקבוצה. יש מאמר חופש הבחירה. כדאי לך לקרוא אותה, ולא פעם אחת. רק בזה חופש הבחירה. למה? כי אם אתה לא תחזק את הקשר עם הקבוצה, אז אותו הכוח שהיית רוצה לעורר על עצמך בצורה טובה, היא תפעל עליך בצורה רעה מאחור, על ידי איסורים. ואתה, אם בעל כורכך תברח מהאיסורים האלה, אבל בעל כורכך, אז כל הזמן ככה בעל כורכך היא תדחוף אותך, ואתה תרוץ קדימה כמו כל האנושות. ואם אתה תכיר בזה שצריך לעלות בכל זאת, אז אתה צריך להתקשר עם הקבוצה. אין לנו שום חופש למעט זה. כלומר, כל האנשים בעולם הם פועלים בעל כורחם, ואתה לא יכול לעשות כלום. פשוט שום דבר. עם ההווה והעבר והעתיד, אם אתה לא תתחיל בעזרת הקבוצה לשנות את הגורל, בעזרת המקל שדוחף אותך מאחורה, מקל אל העושר, או שאתה תבחר בכל זאת את ההשתוקקות האישית קדימה. והדרך היא זהה. או שאתה תקבל אותה כרצויה, כי אתה תשתנה, וכל השינויים הפנימיים יהיו רצויים, ואתה תשתנה מהאגו לאלטרואיזם, ואם לא, אז על ידי המקל יכריחו אותך להשתנות מהאגואיזם לאלטרואיזם, על ידי איסורים נוראיים. ובסופו של דבר, האיסורים האלה ישברו אותך, ואתה תרצה בעצמך לעשות את כל זה.
יוצא שאם האדם לא מרגיש שמחה בדרך הרוחנית, הוא עושה משהו לא נכון, כן?
זאת אומרת שהוא לא מתקדם. להתקדם שרק בשמחה.
תודה.
איך אפשר בכלל להתקדם ללא שמחה? התנועה קדימה זאת אומרת שאני מעדיף את תכונת ההשפעה על תכונת הקבלה, את תכונת האהבה על תכונת השנאה. איך אפשר לעשות את זה אם אתה לא שמח בנבחרות הזאת שלך? זה לא יכול להיות. זאת אומרת שאין עדיין בחירה. בבקשה.
מקוסטניורסק, איך אני מרגישה שאני נמצאת בקו ימין? וכמה זמן יכולה להימשך התחושה הזאת? ובאיזו רגע מתרחשת הדחייה לצד שמאל?
ההימצאות בקו ימין היא שאת נמצאת במצב של שמחה ושל עושר ושל ביטחון בעלייה רוחנית, את משתוקקת לחברים, לחברות, ואין אלייך, ותחושה של הימצאות בכוח הטוב. זה נקרא קו ימין. שוב פעם, לבכות ולהודות בו זמנית זה לא ניתן. זה קו ימין. בסופו של דבר, את יכולה להתקדם תיאורטית רק בקו ימין כל הזמן. כל הזמן להגביר ולהגביר את הקשר עם החברים, עם הקבוצה, להשפעה, לאהבה, להפצה, להתרחבות, וכל הזמן להתקדם בקו ימין. פרקטית זה לא ניתן. אנחנו בכל זאת לא חזקים עד כדי כך. ופרקטית מתרחשת איזושהי חלשות, עצלנות במקצת, עוד משהו, ואנחנו אז עוזבים את קו ימין, וזורקים אותנו לקו שמאל. כלומר, האגו מתחיל לעבוד, למשוך אותנו לאנשהו, הצידה, לנוח, להיחלש, ואני לא רוצה, ויש לי ימים ביקורתיים מיוחדים שאני בהם מבקר את כל האחרים, ואני לא רוצה לעבוד עם הקבוצה, עם החברים, ואז צריך לצאת מהמצב הזה, ככה שאנחנו לא יכולים לצאת מהמצב הזה. מה לעשות? הקבוצה כאן צריכה ללחוץ עלינו. היא צריכה להודיע על עצמה שאתה חייב לצאת מהמצב. חבר'ה צריכים לנענע כזה חבר, להכריח אותו, לפעול עליו, ובכוח, בכוח השכנוע, וגם בכוח הזרוע, וגם בכוח השמחה, במה שאתם לא רוצים. רק שלא יישאר בירידה, ושייצא מהמצב הקריטי הזה. כאן צריך להבין שאם האדם נפל, איך להוציא אותו זה תלוי בקבוצה. הקבוצה צריכה לנסות לפחות פעמיים. פעם ראשונה, כישלון. במשך כמה ימים הם משתדלים לעבוד על החבר, טוב, קצת לעזוב אותו, ולנסות שוב, תעבור כמה ימים, ברצינות, בעוצמה. ואם לא, רק אז יש להם זכות לשחרר אותו. יכולים גם לא לשחרר, אבל יש להם זכות. לא, אז לא, אין מה לעשות, אבל פעמיים חייבים.
ומתי נהיה חזקים מספיק, והאם נהיה בכלל חזקים כאלה שנתקדם יחד כולנו בקו ימין?
נו, יקירתי, זו בעיה, צריך לעבוד על זה. להתקדם כולנו יחד בקו ימין, זאת צריכה להיות המטרה שלנו. כי כשאנחנו נמצאים בה, אנחנו כל הזמן מודים לבורא. אנחנו רצויים בעיניו. אנחנו מושכים במידה מקסימלית את הקו הימין, את האור, את כוח ההשפעה. אבל זה רק בעבודה רצינית והדדית, ורצינית. כי כשאנחנו נמצאים בקו ימין, אנחנו בדרך כלל נוטים לחולשה. אנחנו פתאום מתחילים ליהנות בהימצאות בקו ימין, וזה גורם בדרך כלל לירידה. אנחנו כשנמצאים בקו ימין צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו מהנים לחברים ודרכם את הבורא. ואם אני כל הזמן מחזיק את ההשתוקקות הזאת דרך החברים אל הבורא, אז אני לא אפול. כן.
רב ויקטור מהעיר אומסק, יש לי שתי שאלות קטנות. שאלה ראשונה, ההדרגתיות של 125 מדרגות השגה הרוחנית היא הכרחית לכולם?
כן.
אי אפשר לקפוץ מעל מדרגות?
אה, גבר אתה, אתה... אני רואה שלך הרבה עוזרים.
אז אין דברים כאלה, כן? הדרגתיות הזאת הכרחית.
125 כי זה דרגה מלכתחילה, זה מתוך השפעת האור על הכלים. זה נקרא 5 דלת בחינות דור ישר. ולכן הכל נמצא בחמש דרגות של התפתחות, וכל מדרגה חייבת מחמש תתי מדרגות, ואי אפשר לדלק כי אנחנו משנים את התכונות שלנו. אם אני לא משנה את התכונות במדרגה הבאה, איך אני יכול להרגיש את המדרגה שאחר כך? זו התפתחות הדרגתית.
ברור. שאלה שנייה שקשורה להפצה, איך להסביר בצורה פשוטה יותר לאנשים שרחוקים מהקבלה את זה שהנשמה שלנו נצחית, לא משתנה, ואילו כמות האוכלוסייה הולכת וגדלה.
זו שבירה של אותה נשמה, ובגלל שאנחנו כל הזמן נופלים, כלומר אין לנו יותר ויותר תמיכה רוחנית, והאגו גדל יותר ויותר בו זמנית, ולכן בכדי לתקן, בהתאם לכך החלקיקים הופכים להיות יותר ויותר קטנים, אחרת אנחנו לא נוכל להתקן עם האגו כזה גדול. הנשמה היא אחת ויחידה לכולם, וכולנו מהווים חלקיקים של הנשמה, ובמידה הזו שאנחנו יכולים להתחבר, אנחנו מגלים את התכונה הזאת, את הכלי הזה שנקרא נשמה.
נשמה זה אדם, ואנחנו חלקיקים, יכולים להיות 8 מיליארד, 7, 20 מיליארד, זה לא משנה, נכון?
לא משנה, נכון. אפילו יכולים להיות שניים.
ברור, תודה.
הנשמה היא לכולם אחת. טוב, אנחנו עוד נדבר על זה. כן.
שלום רב, אירינה מקבוצת קרסנויארסק. יש לי כזו שאלה קונקרטית. תעזור לי בבקשה להבין, כשאני מנסה להרגיש את הרצון של האחר, של החבר, אז איפה אותו הגבול, איפה זה, המאמצים שלי או הדמיון שלי שזה הרצון שלו, או שמתישהו באופן קונקרטי נרגיש שזה, ממש זה הרצון שלו, בצורה ברורה, ברגש, ואני לא בלבל אותו עם שום דבר.
אם זה החבר? אם זה חבר שלי, זה לא מעניין אותי הרצונות הבאמיים שלו. הוא חבר שלי כי יש לו את אותו הרצון כמו שיש לי להשיג את אותה המטרה, והוא זקוק לתמיכה שלי כמו שאני זקוק לתמיכה שלו, וזה מה שאני צריך לחשוב, וזה מה שאני צריך לעשות. מאוד פשוט. אני צריך לדעת מה הטעמים שלו, מה אוהב לאכול ולשתות, לראות ולשמוע. לא. הרצון הרוחני שלי ברור לי, הוא כמו שלי. מה עוד הוא רוצה? הוא רוצה להגיע לאותה המטרה כמו שאני רוצה. לגלות את העולם העליון, לגלות את עצמו במצב הנצחי, במצב השלם, בתחילת ההשפעה. ולכן ברור לי איך אני יכול לעזור לו, מה אני יכול לתת לו. לא שומעים.
איך אני מבדילה? מה שזה הרצון שלי, אבל לא מדמיינת.
יש לך את הרצון הזה, יש לו גם כן רצון כזה. יש לו אותו רצון. מה לא ברור?
כלומר, כשאני חושבת על זה שאנחנו משתוקקים לרוחניות, אז בזה אני ממלאת את החבר?
מה?
נגיד, אם אני מבינה את הרצון שלי לרוחניות, ואני יודעת שזו כך כולם גם משתוקקים, אז אני ממלא אותם?
לא יודעת אם אני ממלא או לא, אבל זה מונח אחר לחלוטין, אבל אם את משתדלת באותה צורה, אם את רוצה להבין אותו, תביני את עצמך. וזהו. מאוד פשוט. אין שום תירוצים. זה כל כך טבעי בעצם. פשוט צריך רק לקחת את זה ולפעול ולעשות. יש עוד 7 דקות. לא, אתה יכול לשבת. קהל המקומי, כן, קדימה.
באמת קורה משהו מדהים, אנחנו ככה מתקשרים עם החברים, ואני מסתכל על כל אחד ומבין ש... כן, יש הרגשה שאנחנו מאוד קרובים בלב. וחוץ מזה, יש גם הבנה כזו ש... אתה מסתכל על החבר, כאילו אף פעם לא תוכל להרגיש אותו במידה המלאה, אנחנו כל כך שונים. אז... ואם זה גם לכל אחד יש את העוביות הזאת, כן? מה שמפריע לנו, עוזר לנו להחזיק ביחד. איך נוכל לעבוד בצורה מדויקת יותר בנקודה הזאת, שהאופניים האלה כבר התחילו לנסוע ונוכל איכשהו להחזיק עליהם בלי ליפול. האם אפשר לתפוס כזו מהירות שלא נוכל ליפול מתחת לאותה מהירות?
לשם כך, כל אחד צריך כמו הקטן ביותר להרגיש שהוא נכנס בין החברים ולא צריך שום דבר אחר. הם כאלה גדולים ואני רוצה להיות ביניהם, ככה להיכנס, ואז אני אוכל, אולי יש לי תקווה להתקדם קדימה ביניהם. זאת התחושה שצריכה להיות בפנים, בתוך האדם. זו שמחה גדולה אם האדם מרגיש כך.
ולא להתחשב באף התנגדות, להתעלם ממנה, כן? נו, יש התנגדויות, יש איזה תמונות פנימיות.
אתה צריך לעבוד על זה. אתה צריך לא להתנגד שום דבר, פשוט להשתדל לשמוע אותם. צריך יחד עם זה לחשוב. תראה, מאיפה הגיעו האנשים? כמה הם בזבזו כוח וכסף ואמצעים בשביל להגיע? איפה הם חיים? כל כך רחוק. איך פתאום הבורא, תראה, תסתכל על כולם. מבחוץ, אם אתה תסתכל על אותם, אין יותר מדי חתיכים כאן. אינטלקטואלים לא יותר מדי גם כן, אני לא חשתי, לא ראיתי פרצוף כזה. אופי, אני לא יודע מה יש פה. נראה משהו שונה אולי, קצת קשוח. תתחיל להיכנס יותר פנימה, זו עבודה. ואז אתה תתחיל לראות שם יש אותו הניצוץ שהבורא שם בכל אחד מהם. וכאן צריכה להיות יראה, פחד, שאחרת אני אלך לאיבוד. הפחד הזה מאוד זקוקים לו.
צריך לעורר את הפחד הזה איכשהו?
צריך להכיר בו. צריך לחשוב על זה. לחשוב על זה. המחשבה היא מגדילה את הרצון. כשהרצון קטן, בעזרת המחשבה, אתה חושב, אתה מטפח את הרצון הזה, ואז זה גודל, הופך להיות חזק. אבל אני מדבר על תחושה מאוד ברורה. היא צריכה להיות כזאת.
משני חלקים, מצד אחד להרגיש אותם כהורים שלי, כן? מצד שני
לא כמו הורים אולי, אבל
כמו גדולים.
כמו אלה שהובילו אותך למעלה.
ומצד שני לפחד שאני פתאום אתנתק בזה.
אם אתה לא תיכנס לתוך העגלה הזאת, לא יודע איך להגיד את זה, לתוך הקרקרה או מה שזה מוביל, אז אתה תישאר בצד, בצדי הדרך. אתה צריך להיכנס ביניהם. ככה, כדי לאבד את עצמך בתוכם, שם בפנים. לא יודע איך להביע את זה עוד. אתה אצלנו השחקן, לא אני. אומן. בבקשה. אין נשים? טוב, ברור להן הכל. וגברים? אפשר להוסיף? תוסיף.
הכנס הזה הוא ממש נבדל, וזה שאנחנו סוף סוף, כאילו הכל התקדם לזה, אבל עכשיו זה אולי ממש, רואים לפי העיניים של החברים, שכולם בשיא ההתרגשות, שהשוויון הזה ממש, וההשתוקקות לאיחוד, אנחנו נמצאים, אולי אנחנו הקרובים ביותר שהיינו אי פעם בחיינו.
כן, כן.
וזו התרשמות כל כך ייחודית, והרגשה כל כך מיוחדת, שנראה שאנחנו עוד יכולים לעשות פה איזו עבודה מיוחדת.
אני בטוח בזה, אני דיברת על זה בראש, ללא ספק.
אולי תוכל קצת יותר לפרט על זה, על נקודה הזאת בדיוק.
פעם קודמת תחושה כזאת הייתה לי בצ'ילה. נראה לי. גם קבוצה מאוד מרוחקת, אבל קבוצה טובה. כזאת... הדרום אמריקאים הם ממש אנשים כאלה, דווקא דומים לרוסים, אנשים מאוד לבביים. ו... פוגשים את זה לעתים מאוד רחוקות, דבר כזה. והושקעה כאן יגיעה מאוד רבה, גם על ידי הקבוצה המקומית וגם על ידי אנשים אחרים. והייתי בטוח שאם נעשה כאן כנס, אז הוא באמת הצליח. זה היה תלוי רק באנשים שבאו לכנס. לכן לפנינו עבודה מאוד רצינית, אנחנו רק התחלנו להתחמם. אני מבקש, העיקר להחזיק אחד את השני. העיקר להחזיק אחד את השני. בתוכנו, בינינו, האש הזאת צריכה להידלק. ועכשיו בואו נעבור למעשה ללא הפסקה. כן, המפקד. כן, לסדנה. שיר לפחות.
Поднялись с тобой к небесам, и мы научили мир вновь верить чудесам. Через братскую любовь мы прошли тысячи лет и разбудили вновь вечность уснувший свет. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать. И пламя в пустыне зашел из искры нашей братской любви. И пламя пустыне из искры зашел из искры нашей братской любви. Через братскую любовь поднялись с тобой к небесам, и мы научили мир вновь верить чудесам. Через братскую любовь мы прошли тысячи лет и разбудили вновь вечностью спавший свет. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви себе, мы не сможем больше солгать. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать. И пламя в пустыне из искры зашел, из искры нашей братской любви. И пламя в пустыне
Мы не сможем больше солгать.